טוב, ערב טוב, את פרשת בלק אני רוצה ללמוד דרך משנה במסכת אבות. משנה מוכרת, אני רוצה שהיא תהיה הבסיס וממנה נלמד את הפרשה. פרק ה', פרק ה', מסכת אבות. המשנה, בסדר? משנה י"ט, אולי כ', אולי כ"ג, לא חשוב המספור שם. אני רוצה שהיא תהיה הרקע. מי אמר שכבר אין רעש? מה זה? אתה רואה? לא להפסיק אמונה, בעזרת השם. אז המשנה, אני רוצה שהיא תהיה באמת הרקע שאיתה נלמד את הפרשה ונלמד את העניין, אבל המשנה הזאת היא מאוד יסודית. בוא נפתח בה. כל מי שיש בו שלושה דברים הללו, הוא מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, תלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה, תלמידיו של בלעם הרשע. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונוחלים לעולם הבא. בעולם הבא, בגרסה פה זה העולם הבא, בסדר? שנאמר להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם המלא. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גיהינום ויורדים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך. מי שיתבונן עוד לפני שיסתכל על המשנה הזאת, יראה שהמשנה הזו היא בעצם, לא אתאים אומר, היא הסיכום של מסכת אבות. עוד בלי להיכנס לתוכן, תראו רק במבנה. אני רוצה להזכיר, מסכת אבות היא מסכת של חמישה פרקים, לא של שישה. הפרק השישי הוא ברייתות שהצטרפו למסכת. ברייתות שהצטרפו למסכת, והן מופיעות, אני אקח שנייה אחת סידור, בסדר? כדי לראות את המכלול. תודה רבה, למש לשנייה ביניהן. זה ברייתות שהצטרפו למסכת, והן לא חלק ממסכת אבות. אנחנו צירפנו אותם, הזכרנו את זה יותר מפעם, כדי לקרוא אותם בשבת השישית בין פסח לעצרת לפני חג השבועות. אלה ברייתות שעוסקות בקניין תורה. כך שמסכת אבות בנויה מחמישה פרקים, שהם דרך ארץ, שקדמה לתורה, והיא הפרק השישי. ואז הפרק עוסק בדרכי קניין התורה עצמה. דרכי הלימוד, דרכי קניין התורה וכו'. אז פרק חמישי הוא בעצם סיום המסכת. ואם נסתכל רגע על פרק חמישי, ממש בלי להיכנס, כי אני רק רוצה להראות עד כמה המשנה הזו היא משמעותית. אם נסתכל רגע על פרק חמישי, אתם תראו שפרק חמישי שונה מכל מסכת אבות בכך שהוא לא מזכיר אף שם אחד, אף לא שם אחד של תנא. פרק א', פרק ב', פרק ג' ופרק ד', כל עניינם זה שכל משנה מתארת דברי תנא מסוים, ויותר מפעם אנחנו מגלים מתארת את התנא. עוד רגע נגיע לסוף הפרק. מצוין, שנייה. אני עוד, רגע, זה סוף הפרק. רגע. עד למשנה הזאת בפרק חמישי, אין אף לא שם אחד. שימו לב למבנה של פרק ה'. בסדר? בלי להיכנס. אתם רואים אותו לפניכם בסידור. המשניות הראשונות זה מספרים כל הפרק. המשניות הראשונות זה עשרה. בעשרה מאמרות נברא העולם. כך מתחיל הפרק. בסדר? בעשרה מאמרות נברא העולם. ואז מה קרה בעולם הזה שנברא בעשרה מאמרות? עשרה דורות מאדם עד נוח. אפשר לראות את זה פה, בכל המשניות האחרות גם. זה פרק חמישי פה. רק זה יותר ארוך פשוט. עשרה דורות מאדם עד נוח, עשרה דורות מנוח עד אברהם, עשרה ניסיונות, עשרה ניסים, עשרה ניסיונות ניסו אבותינו. בסדר? ממשיכים שם הלאה, ואחרי זה, אחרי הרבה משניות, שבעה. שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם, שבעה מיני פורענויות. אתם רואים? בארבעה פרקים העולם נידון. אני לא נכנס לזה בכלל, אני רק רוצה שנראה את המבנה. ממשיכים, 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 עד למשנה. בסידורים היא משנה תזיין אצלי. ואז מגיעים למשנה, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה. ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. אמנון ותמר מפה, הלל ושמאי מפה. כל מחלוקת... דוד יונתן, מפה. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. שאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. מי ששם לב למבנה מגלה את הדבר הבא. הפרק עוסק בכללים, בתבניות. החלק הראשון הוא עשרה, 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 עשרה. עשר זה מספר השלימות. וזה מתחיל בבריאת העולם. בסדר? אחר כך שבעה. אחרי כמה משניות של שבעה, 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 ארבעה. ואחר כך סדרת משניות של הפכים. העולם רואה את האהבה תלויה בדבר, אולי ברמקולים גדולים וברעש גדול ובדיבורים גדולים ומתפעל. אבל האהבה שהיא תלויה בדבר אינה קיימת, היא בטלה. אהבה שאינה תלויה בדבר קיימת. אותו דבר זה ממשיך. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, כלומר הבעיה היא לא המחלוקת, אלא הבעיה היא המגמה. אהבה זה לא פוליסת ביטוח, השאלה היא המגמה. כך זה לצד הזה וכך זה לצד הזה. עכשיו סדרת משניות של הפכים. כל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו, וכל המחתי את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה. זו המשנה הבאה. ואז באה המשנה האחרונה בסדרה הזאת. כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ומי שהפוך מתלמידיו של בלעם הרשע, מביאים את הדמויות המרכזיות האלה, נדון בהם בהמשך, ומסיימים את המשנה במי זוכה לגן עדן ומי חלילה יורש גיהנום. הפרק התחיל בבריאת העולם, ובעצם פה הוא מגיע לסיומו מבחינת המבנה של הפרק. ואז באים החתימות. יהודה בן תימה אומר, הווי אז כנמר וקל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. ומהר מאוד אתם רואים שזו לא משנה, זו תפילה בכלל. הוא היה אומר אז פנים לגיהנום ובושת פנים לגן עדן. אז דיברנו על גיהנום וגן עדן, בעצם מי הביא אותו לדבר על גיהנום וגן עדן? המשנה שחתמנו בה הרגע. אברהם אבינו זאת הדרך לגלות בעולם גן עדן, ובלעם הרשע זאת הדרך לגלות גיהנום. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. וזה נראית החתימה. וכאן דנים המפרשים האם המשנה של בן חמש למקרא שייכת לכאן או לא, בן בג בג ובן הה, הם הדברים שמופיעים אחרי. אבל המבנה, רואים את המבנה? המבנה שבו סיימנו עם המשניות שמתחילות מבריאת העולם ומגיעות בסוף לגן עדן ולגיהנום, להבדיל, הן המשניות האלה של פרק ה', והמשנה שחותמת מעמידה אותנו בין אברהם אבינו לבלעם הרשע. אז קודם כל זו משנה מאוד מאוד עקרונית. זו משנה שחותמת בעצם את המהלך. בריאת העולם היא למטרה מסוימת. תלמידיו של אברהם אבינו מממשים את מטרת הבריאה. שימו לב שאגב לא מדברים על אברהם אבינו. מדברים על מי? על תלמידיו. כלומר, מי הממשיכים? תלמידיו של אברהם אבינו מממשים את מטרת הבריאה, תלמידיו של בלעם הרשע הם ההפך ממטרת הבריאה. בסדר? הם ההפך ממטרת הבריאה. אז פנים לגיהינום, בושת פנים לגן עדן, יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. אז זה מבנה ברור לגמרי. אבל מעבר לזה, המשנה הזאת, ישר כוח, המשנה הזאת מלמדת אותנו עוד דבר מאוד עקרוני. לא אנחנו החלטנו ללכת עם המשנה הזאת כדי ללמוד את הפרשה. מי שהתחיל את זה זה רש"י. רש"י בפרשה שלנו, אם נעבור עליו, אנחנו ניכנס רגע לחומש, ממש ככה בקיצור, כי אני עוד רגע רוצה לעבור על הדברים בפנים. אז רש"י בפרשה שלנו רואה איפה אצל בלעם מופיעים כל התכונות השליליות האלה. בסדר? רש"י בפרשה בכמה מקומות עוצר ואומר, הנה המהלך של המשנה. בתחילת הפרשה, אנחנו לא נעבור על כולה, רק נזכיר בשנייה אחת כדי להבין את המושגים האלה אצל בלעם הרשע. הרי הפלא הגדול, לא מדובר פה עכשיו על פסוקים מפורשים שמתארים את בלעם הרשע או את תלמידיו או מתארים את אברהם. לא כתוב אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, שזה דווקא בלעם הרשע. אבל הדמות הזאת של בלעם הרשע הופכת להיות לרבי, לאדמור, ליסוד שמביא לגיהנום בעולם. הדמות של בלעם, דווקא היא. הדמות של אברהם, תלמידיו של אברהם אבינו, הם אלה שהם היסוד שממשיך את העולם. זה מאוד מעניין, העמדה את אברהם מול בלעם. אנחנו רגילים להעמיד את מי מול בלעם? משה. את משה. ותשימו לב, באישיויות אנחנו מעמידים את משה מול בלעם. בתלמידים, את תלמידי אברהם מול תלמידי בלעם. רק בלעם הרשע ואברהם אבינו, יש להם תופעה מאוד מעניינת. שניהם מסתובבים עם תלמידים. בהמשך השאלה. שניהם מסתובבים ושני נערים איתם. אברהם אבינו בכלל יש חבורה של תלמידים. וירק את חניכיו ילידי ביתו. לבלעם הרשע יש הדמיה גמורה. נתנאל הזכיר מקודם, הדמיה גמורה לאברהם אבינו בשתי נקודות. הוא הולך עם חמורו ויחבוש את חמורו, ובלעם הרשע הולך עם אתונו ויחבוש את אתונו. אברהם אבינו הולך עם שני נעריו עמו, ובלעם הרשע הולך עם שני נעריו איתו. שניהם מתארים תיאור מאוד מעניין. שניהם הולכים עם נערים שאמורים לעזור להם בעצם. כלומר, אתה מבין שתפקיד הנערים הוא לעזור, ואצל שניהם קורה דבר מרתק. הנערים לא עושים כלום. לא כי אין עבודות, או יש הרבה עבודות, והנערים לא עושים כלום. אברהם אבינו צריך לבקע עצי עולה, צריך לחבוש את החמור, יש המון עבודות. הוא עושה הכל. ומה עם הנערים? יש להם תפקיד אחד מאוד מרכזי, שבו לכם פה עם החמור. והם ממתינים. בסופה של פרשת העקידה, יורד אברהם אבינו מהר המוריה, ופוגש את הנערים, והם יהיו הנושא שלנו של סוף הפרשה. וישוב אברהם אל נעריו, שהמתינו עם החמור, ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע. תופעה זהה, מדהים, מתרחשת אצל בלעם. קודם כל יש עבודות, צריך לחבוש את האתון, אבל כתוב היחבוש את אתונו בלעם עצמו. אחר כך יש עבודות, מה שנקרא פורס מז'ור. פתאום מגיע מלאך, אקסידנט, תאונה, הרגל נלחצת. לא כתוב שם בשום מקום, ויקחו נערב אותו, ויחבשו אותו, וישימו לו גבס, ויביאו עזרה ראשונה, ויארגנו פלסטר. אף מילה. הם לא עוזרים, הם לא באים, הם לא הולכים. אין. והמשנה, ואולי המשנה שמסכמת את אבות, שמסכמת מי יביא את העולם לגן העדן, למה שבשבילו הוא נברא בעשרה מאמרות, ומי עומד מול זה כל הזמן? מעמידה שתי דמויות. שתי דמויות ששניהם מסרו את נפשם, חרגו מהמציאות הנורמלית. חז"ל אומרים, אהבה מקלקלת את השורה. מניין? אהבה מקלקלת את השורה, זאת אומרת את שורת ההיגיון, את שורת הגדולה, את הכבוד. מניין? קדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אבינו, לך בבוקר לעקוד את יצחק, והוא צריך להשכים בבוקר, אז אהבה מקלקלת את השורה, הוא אפילו לא נותן לנערים לחבוש את החמור. הוא רץ, הוא מארגן הכל לבד. ושנאה מקלקלת את השורה, מניין? הוא מבין שהוא יכול לקלל. יש עם שאפשר לקלל. יש לך נערים, תן להם לחבוש את האתון. אבל הוא רץ. גם ההפרש בין החמור לאתון יעניין אותנו מאוד בהמשך. אפילו ההפרש הקטן שכשנראה כאילו לא חשוב, אצל אברהם כתוב הוא שני נעריו אמו, ואצל בלעם, ההפך, סליחה, אצל נכון, אצל בלעם, בוא איזה פסוק זה, צביקה, באיזה פסוק? בפסוק כ"ב, בפרק כ"ב. בפסוק כ"ב, בפרק כ"ב. ויחר אף אלוהים כי הולכו, ויתייצב מלאך השם בדרך לשטן לו, והוא רוכב על אתונו, ושני נעריו אמו. ושני נעריו אמו. אצל אברהם גם לא יש שני נערים איתו. עוד נגיע לשם. אבל אני רוצה, ברשותכם, ההשוואה הזאת בין תלמידיו של אברהם לתלמידיו של בלעם, היסודות האלה, אולי גם מעמידים אותנו בהבנה, אם אנחנו קולטים את מקום המשנה ואת מקום הדברים שבהם מושבים, לשונו של המהר"ל בפירוש המשנה באבות, אברהם הוא ראש בני ישראל. אם אני אצטרך להגדיר את זה במילים אחרות, 10 דורות מאדם ועד נוח, 10 דורות מנוח ועד אברהם, ומסקנת 20 הדורות האלה היא בעצם מבול ומגדל בבל. מי שלוקח את העולם הזה לאיזושהי תקווה הוא אברהם, שבשונה מנוח, שגם כן לקח את העולם לתקווה, מעמיד עם. ההבדל בין נוח לאברהם הוא אחד, אם צריך להגדיר אותו במילה אחת. אברהם הוא מחנך. נוח הוא צדיק. נוח איש צדיק תמים. הוא לא מחנך. אנחנו לא פוגשים אותו בחינוך. אנחנו אפילו פוגשים אותו בקשיים החינוכיים בסוף. הקשים מאוד. אברהם הוא הדמות היחידה, לא בכל המקרא, בכל התנ"ך, שיש לו חניכים. לא תפגשו עוד דמות עם התואר מחנך או חניכים בתנ"ך. רק אברהם אבינו. מה הוא עושה עם חניכיו? הוא הולך עם חניכיו להציל את לוט, זאת אומרת, את התלמיד הסורר שזרקו מקודם מהמערכת, כי הוא מסוכן. הוא הולך להציל את לוט, ולצורך זה חניכיו מוסרים את נפשם. מסתבר, אגב, שהם מוסרים את נפשם לא רק להציל את לוט, אלא גם להציל את כל שבויי סדום, ואת הנשים, ואת העם, ואת הרכוש, מחוט ועד צרוך נעל. עוד נגיע לזה עוד מעט. לאברהם יש תלמידים. אברהם הוא המחנך הראשון בעולם. הוא זה שמעביר את העולם מאלפיים שנות תוהו לאלפיים שנות תורה. ומסכת אבות רוצה לסיים ביהי רצון שיבנה בית המקדש ותן חלקנו בתורתך. תלמידיו של אברהם אבינו זקוקים לשלוש מידות. עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה. הוא מגיע לכל. יש מן הסתם עוד הרבה מידות שאם הייתי צריך לאפיין את אברהם אבינו הייתי מאפיין. אבל כנראה אלה המידות שמסכמות את הכל, 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 כי אנחנו עוסקים בסיכום. אברהם אבינו, אומר המהר"ל, הוא ראש האומה. הוא ראש העם שקיבל על עצמו להמשיך להעביר את אור אינסוף בעולם. זה אברהם. בלעם הוא גדול נביאי העולם, אולי אפילו ממשה רבינו. ולא קם בישראל כמשה, בישראל לא קם, אומרים חז"ל, אבל באומות העולם קם. בלעם הוא מהבחינה של הארת אור אלוקי בעולם, הוא ראש העולם, הוא ראש האומות. אם תשימו לב, בעצם אנחנו נדבר עוד מעט על בלעם. בין בלעם לאברהם יש שתי תפיסות שאם אני הייתי צריך לעשות את ההשוואה בין בלעם למשה, הייתי עושה אותה כפי שאמרנו, אישיותית בין שניהם. משה הוא אבי הנבואה, ובלעם הוא שמביא את הנבואה אל המקום בסופו של דבר הכי תמה, הכי נורא. שניהם באים ממקורות הכי גדולים שיש. אבל כשאני מדבר על המשך העולם, על חינוך העולם, על הדרכת העולם, אנחנו מדברים על אברהם, איך הוא ימשיך את העולם שנברא בעשרה מאמרות, ועל האנטיתזה שהיא בלעם ותלמידיו. והמידות, והמידות שתהרוסנה את המציאות של אברהם אבינו בעולם, תהיינה עין רעה, רוח גבוהה ונפש רחבה. טוב, אז נתחיל. כפי שאמרתי מקודם, רש"י בפרשה, כשנוסע איתנו בפרשה, גם הוא ראה את הדרך ללמוד את הפרשה עם המשנה הזאת. איך אני יודע? בפרק כ"ב. טוב, בפרק כ"ב, ככה בשנייה, שעה מוקדמת, הלילה מתחיל, אז בפרק כ"ב העסק מתחיל בזה שמגיעים אל בלעם, נכון? וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי, מתחילת הפרשה. את כל אשר עשה ישראל האמורי, מואב מפחד מאוד מפני העם, ולכן הולכים לחפש עכשיו איזשהו דבר חדש. לא מלחמה פיזית, אלא משהו גדול. הדבר הגדול הוא פסוק ה', וישלח מלאכים אל בלעם בן באור, פתורה אשר על הנהר ארץ בני עמו לקרוא לו, לאמור הנה עם יצא ממצרים, הנה חיסה את עין הארץ והוא יושב ממולי. לכאנה ארה לי את העם הזה, כי עצום הוא ממני, אולי אוכל נקה בו ואגרשנו מן הארץ. כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר. אותם זקני מואב וזקני מדיין מגיעים אל בלעם, מעבירים אליו את הדברים, ויבוא אלוהים אל בלעם ויאמר מי האנשים האלה עמך, ויאמר בלעם אל האלוהים בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי. הנה העם היוצא ממצרים ויחס את עין הארץ, אתה לך קבלי אותו, אולי אוכל להילחם בו וגרשתי. קודם כל תראו את הדרך. בלעם פונה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עונה אל בלעם, יש ביניהם שיחות אישיות קרובות מאוד. הכל פתוח. עוד מעט תראו מי דומה לו. ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. כלומר, מה נאמר בעצם לבלעם? שני דברים. א', לא תלך עמהם, נכון? לא תלך עמהם. ב', לא תאור את העם. בסדר? לא תלך עמהם בשום צורה. לא תלך עמהם. ב', אתה גם לא תאור את העם, גם אם לא תלך עמהם. רש"י אומר, לא תלך עמהם, אל תלך איתם. וגם אל תגיד לי, טוב, אז אני ממקומי אקלל. לא תאור את העם. ויקום בלעם בבוקר, ויאמר אל שרי בלק, לכו אל ארציכם, כי מעין השם לתיתי להלוך עמכם. הוא צודק, הוא דייק, הוא רק לא אמר את העיקר. מה העיקר? ממעין השם לקלל את העם. מעין השם לתיתי להלוך עמכם. מי רש"י? להלוך עמכם. אתם רואים את רש"י במקום? רש"י, אלא עם שרים גדולים מכם. רש"י רואה את זה על פי ההמשך. מעין השם, רש"י שם לב שבלעם נגע רק בנקודה אחת. מה מעין השם? להתיתי להלוך עמכם. אבל מה עם העניין עצמו? מעין השם לקלל, תחזרו אל בלק, תגידו לו רד מהרעיון. תחזרו אל בלק, תגידו לו לא. מעין השם לתיתי להלוך עמכם. מבין רש"י, אנחנו ננסה בכל זאת בצורות נוספות. אבל אם אפשר קצת לשדרג את רמת הנבחרת. להלוך עמכם, אלא עם שרים גדולים מכם. כשיבואו חבר'ה יותר רציניים, נדבר הלאה. למדנו שרוחו גבוהה, ולא רצה לגלות שהוא ברשותו של מקום. יכולת פשוט להגיד מעין השם לקלל. כשהוא אמר מעין השם לתיתי להלוך עמכם, הוא אמר, יש פה בעיה, אני עדיין יכול לשלוט, הבעיה היא אחרת. אני עדיין יכול לנהל את העסק. זאת אומרת, יסביר מה פירוש רוח גבוהה. אומר רש"י, למדנו שרוחו גבוהה. זוכרים את הביטויים? עין רעה, רוח גבוהה ונפש רחבה. אז רוח גבוהה שווה גסות. אי הבנה שאני ברשותו של מקום. אין הגדרות יותר מרש"י, צריך לראות את הכל ביחד, לאט לאט. מה עושה? אני חוזר לפסוקים. מה עושים השרים? פסוק י' ד', ויקומו שרי מואב ויבואו אל בלק ויאמרו מעין בלעם הלוך עמנו. הם חוזרים בדיוק על הנקודה. מה הבעיה? בלעם הוא 100%. הוא רק ממאן ללכת איתנו, כלומר כנראה אנחנו הבעיה. זו המסקנה שלהם. ויוסף עוד בלק שלוח שרים רבים ונכבדים מאלה. כלומר, אלמלא זה מה שהוא הבין, אז מה רלוונטי מה שהוא עושה עכשיו ברבים ונכבדים האלה? זאת אומרת שברור שמה שהטריד אותו, בשדר שהוא מעביר לשרי בלק ולבלק, זה רוח גבוהה. עכשיו תזכרו עוד פעם את ההגדרה של רש"י של רוח גבוהה. רוח גבוהה גסות, גאווה, עוד מעט נגיע למושג נפש רחבה, זה מושג אחר, זה שני מושגים, לא להתבלבל. אבל רש"י מגדיר את המושג גזות, גסות. מה הסכנה בגסות? גסות לא רצה לגלות שהוא ברשותו של מקום. אי המוכנות לקבל את זה שאני חלק מאין סוף. אני עין. לא רצה לגלות. יש הרבה אנשים שלא מבינים את זה. אבל הוא נביא. הוא צריך לגלות שאני השם אלוקיכם. לא רצה לגלות שהוא ברשותו של מקום, כי זה יפגע לכאורה בבלעם. זאת רוח גבוהה. ואז מה מציע לו בלק? פסוק תתווה. ויוסף עוד בלק שלוח שרים רבים ונכבדים מאלה, ויבואו אל בלעם. ויאמרו לו, כה אמר בלק בן ציפור, אל נא תימנע מהלוך אליי. כי כבד אכבדך מאוד. החבר'ה האלה מבינים אחד את השני. הרי אחרת הייתי אומר, זה דו-שיח של חרשים. תמיד חשבתי שרשי זה, זה דרוש. זה פשט. אנחנו כבר הקמנו פה ליגה בעד רשי. רשי פשוט מבקש ללמוד את הפשט, לא חוץ מזה כלום. אין אפשרות אחרת פה בקריאה. ולכן רשי אומר, הרוח הגבוהה של המשנה באה להגיד פשוט תקרא את הפרשה. כי כבד אכבדך מאוד, מתנצל, כנראה כיבדתי אותך, אבל לא מספיק, יש טוב, טוב מאוד, מצוין, יש רעה תשע, זה היה, אני משפר, אפשר לשדרג בחיים, תאמין בתיקון. כי כבד אכבדך מאוד, וכל אשר תאמר אליי אעשה, כמעט מזכיר לי יחס לאלוהות, בכל מאודיך, כל אשר תאמר, ולחנה קבה לי את העם הזה. תזכורת, בלעם לא אמר אף פעם שאלוקים מתנגד לעניין הזה, רק אנחנו יודעים את זה, יהיה באישי חינם. אלוקים אמר לו, לא רק אני מתנגד, אלא הוא אמר לו, לא תלך עמהם, לא תאור את העם גם מפה וגם משם. הוא גם אמר לו שזה הנושא, כי ברוך הוא, זה הנושא של הפרשה. הנושא של הפרשה, אל תכעס עליי, הוא לא האגו שלך. מחילה, מה לעשות? יש נושא אחר. כי כבד אכבדך מאוד, הוא מבטיח לו. עונה בלעם, ויען בלעם ויאמר אל עבדי ולק, אם ייתן לי ולק מלוא ואיתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם אלוהי לעשות קטנה או גדולה. תגיד כבר שהוא אמר לא לקלל. הרי כל מה שהוא אמר זה לא להלוך. אני צריך עכשיו לבדוק אם איתכם כן. וחוץ מזה, מאיפה נכנס פה כסף וזהב? הוא הציע כבד אכבדך מאוד. אתה קובע כבר סכום? רש"י, פסוק י"ח, למדנו שנפשו רחבה. זוכרים את הנתון הנוסף? רוח גבוהה ונפש רחבה. למדנו שנפשו רחבה ומחמד ממון אחרים. בלעם. למדנו שנפשו רחבה ומחמד ממון אחרים את מה שבלק הולך להציע. אמר, ממשיך רשי, ראוי לו ליתן לי כל כסף וזהב שלו. רשי יודע את הפסוק. אם ייתן לי ולק מלוא ביתו כסף וזהב. אדוני, איזה מין ביטוי זה? ראוי לו ליתן לי כל כסף וזהב שלו. תן הכל, מכירים? הוא לא קובע סכום. הוא אומר לו, מעניין אותי גם הסכום. אני רוצה שלא יישאר לו. אני רוצה שיהיה לי. יש המון קרבה בין רוח גבוהה לנפש רחבה, עם הבדל אחד. רוח זה רוח. נפש זה הגוף. הדם הוא הנפש. הנפש שייכת לתאוות. שייכת לממון, לתאוות הרעות שעוד מעט נדבר עליהם אצל בלעם עם האתון. זה הנפש. לכן הנפש, כאשר היא לא שבעה, היא לא תימלא אף פעם. רוח גבוהה זה אותו דבר, רק בבקשות אחרות הן נראות לפעמים רוחניות יותר. כבוד, גאווה, גסות הרוח. כשאני מדבר על גסות הרוח, אני לא מתכוון דווקא לחמדת ממון. אני מדבר על דיבור, אני מדבר על מחשבה גסה. כשנדבר על חמדת ממון, אני מדבר על נפש רחבה. רחבה במובן הכי שלילי. כלומר, לא מסתפקת, לא נעצרת, לא שבעה. גם רוח גבוהה היא רוח לא מייצרת, לא שבעה, לא מקבלת שאני ברשותו של מקום. לא מקבלת שבעצם סוף הדרך של ההבנה הוא הבנת אי ההבנה. יכולה לקבל מתנות אל אדירות, חסרה לה מתנה אחת, הכוח לצמצם. הכוח להקל, שבעצם הכלי היחיד שלי להמשיך לקבל את רוח השם, זה הנמיכות שלי. רוח גבוהה, נפש רחבה. הוא ממשיך רשי. הוא גם מדבר בהיגיון רב. הוא אומר כך, הרי למה פונה אליי עכשיו בלק? לא בגלל אהבתו אותי ואת משפחתי, שאגב אין לו, לגבי צביקה הלא עם, לא עם, לא בית, עוד מדבר על הכל, לא אומה, בלעם, נגיע. הוא רוצה אותי כי הוא קורא את המפה, והוא רואה שעם טנקים ונגמשים זה לא עובד שם עם העם הזה. הוא רואה שיש פה משהו אחר, הוא רואה שמשהו פה אלוקי. הוא רואה שכשהעם הזה פנה אל אדום ואדום אמר לא, אז העם הזה ברח וסובב, וכשהחליט מישהו שהעם הזה ינצח, הוא ניצח את אוג מלך הבשן וסיחון תוך שנייה, ועבר במעברות הירדן ובנחלי ארנון ו... זאת אומרת, הוא חייב אותי. אם הוא חייב אותי, אני לא קובע סכום, אני אומר אתה חייב אותי, תשתעבד לי ברוח, ועכשיו בכסף. מה הסכום שאתה מבקש? פסוק י' ח', מלוא הבית שלך. אצל הילדים יש מספר מאוד חשוב, מלן תלפים. מכירים מלן תלפים? חייבים לעשות עם הידיים מלן תלפים. זה תופס מהקיר פה עד הקיר פה. לית מחשבה תפיסה בי. מלן. למדנו שנפשו רחבה ומחמד ממון אחרים. אמר... ראוי לו ליתן לי כל כסף וכל כסף וזהב שלו. שהרי צריך לזכור, עכשיו אדם כזה חייב לתת לזה גם לוגיקה. הוא מרוויח מזה. שהרי צריך לזכור חילות רבות. ספק נוצח וספק אינו נוצח. ואני ודאי נוצח. כי הרי למה הוא רוצה אותי? כי אני עובד עכשיו על המשמעות של משהו בטוח בו בניתחון שלו. אז צריך ללכת עליי. רוח גבוהה ונפש רחבה. אני מדלג, אנחנו נחזור לזה עוד מעט. הוא מבקש מהשליחים לשבת, בבוקר הוא קם, לוקח את האתון, עוד רגע נחזור אל האתון, האתון הזאת מאוד חשובה לי. נגיע אל האתון עוד מעט, צריך להבין אותה, רק בבסיס המשנה אפשר להבין את כל הפרשה. אני מדלג, 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 שלוש פעמים הוא מנסה לקלל ומתהפך לו לברכות, עד שהוא מגיע בפרק כף, דלת בפסוק א' לברכה השלישית, זו שבה יהודי פותח את יומו בבית הכנסת. מה טוב הוא עליך יעקב. אבל לפני שהוא מגיע למה טוב הוא, הוא אומר כך, וירא בלעם כי טוב בעיני השם לברך את ישראל. בעיה, לא הולך, הכל מתהפך. טוב בעיני השם לברך את ישראל. ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים. עכשיו כבר אי אפשר לעשות עוד פעם ניחוש. אולי ירצה השם, אולי נשים את זה פה, אולי פה, הוא הרי החליף כל פעם מקומות ומזבחות. וישת אל המדבר פניו. לא נחזור לפסוקים הקודמים בגלל השעה, אבל בתיאורי הברכות הקודמות, הניסיונות שלו היו, אפס קצהו תראה, כולו לא תראה, אולי ירצה השם קורבן כזה, אולי ירצה השם קורבן כזה, עכשיו הוא הולך לעשות משהו אחר לגמרי. לא טוב לעבוד מול השם. למה? כי טוב בעיני השם לברך את ישראל. טוב, בחייך, זה לא חידוש. הרי אתה יודע שטוב בעיני השם לברך את ישראל מההתחלה, הוא אמר לך כי ברוך הוא. אבל טוב בעיני השם לברך את ישראל, זה לא יעזור לי. עיניים זה תמיד סברה. זה הסברה שלו, וזה מול הסברה שלי, זה לא ילך. מה אני צריך לעשות? זה קשה לתפוס, כי בלעם הוא האנטיתזה של הטוב. מה זאת תשובה? איך עושים תשובה? מה הרעיון של תשובה? איך אני יכול לעשות תשובה? הרי עשיתי דבר רע, אז איך יכולה להיות תשובה? איך מחיתי כאב פשעיך וכענן חטותיך אם היה פה קטם, אם היה פה קלקול? היסוד של תשובה אומר, זה לא אתה בדיוק, זה בכלל לא אתה, זה מישהו אחר. בלעם צריך עכשיו לפעול באותו יסוד, זה לעומת זה. הוא לא יכול לשנות את הקדוש ברוך הוא. הניסיונות שלו הולכים עכשיו לכיוון הפוך. בוא נראה לו שזה לא מה שהוא חושב ישראל. בוא נמצא את נקודת הרע. אתם מכירים את הצורך למצוא נקודה טובה בכל אחד? תפקידו של בלעם הוא למצוא את הנקודה הרע. בוא נמצא את נקודת הרוע. וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוהים. הוא נושא את עיניו והוא מחפש משהו, משהו לא טוב. רשי, וישא בלעם את עיניו, ביקש להכניס בהם עין רעה. הרי יש לך שלוש מידותיו, עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה האמורים למעלה. אז רש"י ראה את הפרשה, בעצם לומדת את עצמה, המשנה לומדת את הפרשה ומבקשת שנראה את זה כך. מולו אברהם אבינו. אני רוצה להתחיל מהמושג עין רעה, כי ככה המשנה התחילה. ובסוף ננסה להבין למה המושגים הם כאלה, למה המשנה הלכה הפוך. המשנה לא הלכה לפי סדר הפרשה. המשנה הייתה יכולה ללכת לפי הסדר שראינו, רוח, נפש, עין. והמשנה הלכה הפוך. גם לזה נגיע בסוף. תלמידי אברהם אבינו, דיברנו על בלעם יותר מדי. נתחיל קצת לעולמות טובים. לא מגיע לו כל כך הרבה. טוב, קצת לחזור למקום שלנו. תלמידי אברהם אבינו, זה אגב הדבר האחרון שאני רוצה רק לפני שמתחילים. זה פילי פלאות. ההשוואה בין תלמידים לתלמידים אומרת שזה חוצה גבולות. בלעם הוא לא מבית ספרנו. זה לא להבדיל למשנה, הווי מתלמידיו של אהרון, וההשוואה היא בין הדרך של אהרון לדרך של משה. לכאורה תלמידי אברהם ותלמידי בלעם בכלל לא נפגשים. זה עולמות אחרים, זה אומות אחרות. אתם תראו כמה זה לא כך. עוד לפני שאני אגיע לאברהם אבינו, אתם רואים איך בלעם מצליח לסחוב אותנו כל הזמן? עוד לפני שאני אגיע לאברהם אבינו, רק שתי נקודות קטנות. האחת, פרשת בלק, או בכלל פרשת בלעם, היא פרשה ייחודית מאוד בתורה, בכל צורתה. אין אף דבר כזה. איזה מין קוסמויות כאלה, ברכות, אוקוס פוקוס, התהפכויות. הכל פה מוזר מאוד, אבל הדבר המוזר ביותר הוא אחד. חז"ל ביטאו אותו במשפט מאוד מעניין. הגמרא במסכת בבא בתרא דנה, מי כתב איזה ספרים בתנ"ך? שמואל כתב ספרו וספר שופטים ורות. מי כתב את איוב? כל אחד, דנים שם בשמות. משה כתב ספרו, תשמעו טוב, מסכת בבא בתרא, משה כתב ספרו ופרשת בלעם. כתב ספרו ופרשת בלעם. כל המפרשים נזעקים להבין מה קורה פה. עלה על דעתך שפרשת בלעם היא לא חלק מספרו? אולי הפירוש המעניין ביותר הוא של החתם סופר. החתם סופר מסביר שפרשת בלעם בעצם מנוגדת לכל מה שמספר משה. לא מבחינת האידיאולוגיה, אלא מבחינת המבנה הסיפורי. כל מה שמספר משה להוציא את חמשת הימים הראשונים של הבריאה עד שהאדם נברא, כל מה שמספר משה זה משהו שהעולם ראה, העם ראה. וזה ייחודה של תורת הקודש, זה ייחודה של תורת ישראל. זה לא סיפור על איזה נביא בהר, זה לא סיפור על איזה משהו במערה. כל עם ישראל עמד למרגלות הר סיני, כל עם ישראל יצא ממצרים. כל סיפור עם בנות מדיין ויתרו הוא לא סיפור בודד של משהו שם שאף אחד לא ראה ואף אחד לא ידע. להוציא סיפור אחד, פרשת בלעם, זה דבר מאוד מעניין. הוא אומר, תעזוב את התוכן, מבחינת התבנית זה מנוגד לתורת משה. כי משה רבינו בא ואומר, אתם ראיתם. ופרשת בלעם היא איזשהו סיפור שאף אחד לא ראה אותו ואף אחד לא יודע ממנו. בלעם שם באיזשהו מקום מעמיד מזבחות, מוריד מזבחות, מברך, ומתהפך לו. כשמשה כותב ספרו ופרשת בלעם, משה קובע שתורת משה לא תהיה שלימה בלי פרשת בלעם. לא נקלוט את תורת משה ללא פרשת בלעם. אגב, אתם זוכרים את סוף המשנה שקראנו? אם תסתכלו עליה שוב, רק השורה האחרונה, כתוב שם כך: אבל תלמידי בלעם הרשע יורשים גיהנום ויורדים לבאר שחת, שנאמר, ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. כאן היה צריך להפסיק את הציטוט, כי זה מתאר את תלמידי בלעם הרשע. אבל מה הסיום? ואני אבטח בך, כי זה המגמה של מסכת אבות. משה כתב ספרו ופרשת בלעם, כי כדי להבין את ספרו, האנטיתזה זה פרשת בלעם. זוכרים שדיברנו על דתן ואבירם, למה הם בכלל נבראו? כי אם יש משה ואהרון, צריך זה לעומת זה, דתן ואבירם? תורת משה זקוקה לנגטיב. כדי שהצילום יצא, משה כתב ספרו ופרשת בלעם. כלומר, כדי להביא את ספרו אלינו, צריך מול ספרו את פרשת בלעם, ופרשת בלעם היא ההבנה שאיתה תבין את הכל, ואני אבטח בך. פרשת בלעם היא הפרשה שתביא את העולם לגיהנום, נדבר על המושג הזה עוד מעט. אברהם אבינו תלמידיו, לא משה, תלמידיו של אברהם אבינו, משה רבינו הוא גדול תלמידיו. משה רבינו הוא חלק מתלמידיו של אברהם אבינו. אנחנו נמצאים ביחד, כביכול, בדבר הזה שנקרא תלמידיו של אברהם אבינו. אז הערה הראשונה זה משה כתב ספרו ופרשת בלעם, כי הערה כוללת. והערה שנייה לגבי בלעם, קשורה קצת לדבר שזרקנו מקודם. אני כל הזמן אומר, לכאורה זה לא קשור, בלעם זה עם אחר. צריך אמר מקודם, בלעם זה לא עם. חז"ל, וזה מופיע בכמה מקומות, זה מופיע אצלנו בפרשה בתרגום יונתן. אין את זה בחומשים שלפנינו, אבל בתרגום יונתן על הפסוק וישלח מלאכים, בלק, אל בלעם בן באור, פטורה, אשר על הנהר ארץ בני עמו לקרוא לו, פטורה אשר על הנהר, ובלעם הוא במערם. הוא אומר בעצמו, מן ארם ינחני בלק. יונתן בן עוזיאל מתרגם, וישלח מלאכים אל בלעם, הוא לבן הארמי. הזיהוי את בלעם ואת לבן הארמי הוא זיהוי מרתק. אגב, אל תנסו להיכנס אליו עכשיו היסטורית. האם הוא לבן הארמי? האם הוא בחינה של לבן הארמי? האם הוא גלגול? תעזבו את זה רגע. בלעם הוא לבן הארמי. זה יסוד מאוד מאוד חשוב. והמושג הזה שבלעם הוא לבן הארמי יופיע בסוף כאשר נדבר על עונשו של בלעם באנשי דמים ומרמה לו יחצו ימיהם. אנחנו נגיע לזה. זיהויו של בלעם כלבן הארמי יש לו המון חשיבויות. הגדולה שבהם היא זו שאומרת שהוא מאוד קשור אלינו. כי לא נעים, אבל חצי מהגנים שלנו זה לבן הארמי. סבא לבן. זוכרים את סבא לבן? סבא לבן הוא אבא של אמא רחל ואמא לאה. כלומר, סבא לבן הוא סבא של יהודה ויוסף. ממש כמו, להבדיל, סבא אברהם. סבא לבן הארמי הוא הראשון שניסה לנתק אותנו מהמושג עם. הוא הראשון שלא עשה שום דבר רע, הידיים שלו אף פעם לא היו מגואלות בדם. הוא היה מומחה לחיבוקים ונישוקים. סבא לבן הציע הצעה מדהימה ליעקב. אתה נשאר פה בחרן, אני לא עושה לך כלום. וכשהוא ראה שהוא נוסע, הוא אמר לו רק דבר אחד, בוא נסכם רגע את העסק. הבנות בנותיי, והבנים בניי, והצון צוני, וכל אשר אתה רואה, לי הוא. וחוץ מזה הכל שלך. ומה נשמע? אתם יודעים מה זה הבנות בנותיי והבנים בניי? זה אל תיצור עם. זה הבנות בנותיי ותפסיק ללכת לבית אביך. כי בבית אביך אתה תצטמצם. עכשיו, התכונה הזאת הלבנית של הרוחב האדיר, נכון שאם לא היינו מכירים את המשנה, המושג נפש רחבה עושה לנו צלילים טובים? בכוונה, המשנה ידעה שנתבלבל. היא הייתה מבסוטית מזה, היא רצתה שנתבלבל. כי לבן סלש בלעם מציע רחבות במקום צמצום. מציע גובה במקום נומך. מציע כיבוש במקום בלשון הלבנית ייאוש. הכל יכול להיות שלך. לבן סלש בלעם יגיד הבנות בנותיי בצורה הרבה יותר מגעילה בסוף פרשת בלק. אין ביטוי יותר אלגנטי ממגעילה לצורה שהוא מציע. הוא יציע פשוט להזנות את בנות מואב עם בני ישראל. זאת הדרך הכי בטוחה שבה ייווצרו הרבה ילדים יהודים שלא ידעו מי אבא שלהם. ואם ההצעות להרוס את העם, את המשפחה, לא יצליחו על ידי הברכות, הן יצליחו על ידי נפש רחבה. נפש רחבה זה תאווה שלא נגמרת. אז הדוגמה הצמחונית שרשי הביא זה מלוא ביתו כסף וזהב. נפש רחבה זה ההצעה הדרקונית להזנות את בני ישראל ואת בנות מואב. כי זה בנוי על הרעיון הבא. כל אחד, אתה יכול בעצם לקחת אותו למחנה היותר נמוך. בוא נעבוד על זה. לאט לאט. ההצעה היא הצעה גאונית, ותסתכלו עליה מהמובן של האדם החכם. בלעם הוא האינטליגנציה במיטבה. רוח גבוהה. גם רוח גבוהה, דרך אגב, זה צלילי מוזיקה יפים. זה לא נשמע מיד גאווה. רוח גבוהה. זה די דומה להשכלה גבוהה. רוח גבוהה. לא רוח נמוכה. רוח גבוהה. הוא שואף. והוא שואף. הוא לא רוצה להצטמצם. הזונות המואביות הן לא זונות שמציעות רק זנות. הן מציעות פאור. הן מציעות אידיאולוגיה רחבה. הן מציעות במקום ולא תטורו, תטורו באידיאולוגיה, בבריבוע. הן מציעות רעיונות רוחניים מדהימים, ומי שלא מבין את זה לא יתמודד בחיים שלו עם בעיית הפאור. בחיים הוא לא יתמודד עם הבעיה. הן לא מציעות זנות שפלה. הן באות ומדברות על זה שהזנות היא חלק מתפיסת עולם של חירות גמורה. חירות מוחלטת שבשיאה נמצאת עבודה רוחנית שמנצחת את רעיונות הצמצום של משפחה, עם. היא גם מנצחת את העבודות הזרות המצומצמות. היא מנצחת את הדתות עם הגבולות. שם השיא הוא הפאור. הפאור זו עבודה זרה שכשמה כן היא. הדרך לפאור מכילה, זה אבל הפאור. זה פוארים בגסות. ועניין הפאור זה לעשות את הצרכים לפני העבודה הזרה הזאת. עניין הפאור הוא להגיע לזה שחופשי, חופשי, חופשי, חופשי כשיטה, כרעיון, כאידיאולוגיה שלמה. לא לזלזל בתפיסה הזאת. והזיהוי את בלעם ואת לבן הארמי אומר לנו במשנה שבעצם חותמת את מסכת אבות ואת הפרק החמישי של 10 מאמרות שבהם נברא העולם כדי שאנחנו נוכל לקיים אותו. בחבר'ה, יש בנו את שני הכוחות האלה. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? זה נע פה בפנים. הילדים אומרים בפנוכו. איך אמרנו? איפה תלמידיו של בלעם הרשע ממשיכים? הם נעלמו. הם פה. Here I am. הם כאן, עכשיו, היום בבוקר. הם פה. הם לא נגמרו. כמו שהפאור מעולם לא נגמר. משה רבינו, שאיש לא ידע את קבורתו עד היום הזה, נותנים לקבורתו של משה רבינו רק נון צדי אחד. יודעת מה זה נון צדי? בתיה, בצבא נון צדי זה נקודת ציון. משהו ב-GPS, לדעת. נון צדי אחד נותנים לקבורתו של משה רבינו. יהודי נקבר באיזשהו מקום אחרי 120, אז אומרים, לא רחוק מליז'אנס, מהקבר של רבינו, לא קרוב לצדיק מאבטיב. מוישה רבינו, איש לא ידע את קבורתו עד היום הזה, אבל יש בכל זאת נקודת ציון אחת, ייחוס אחד. מול בית פאור, שכוח. מול בית פאור. שיהיה בכל זאת משהו, בכל זאת שיוכלו לספר במשפחה משהו, סתם, לא ידע איש את גבורתו, ומה בכל זאת, מי, איזה דוד יש שם, מה, איזה מישהו? מול בית פאור. איך אומרים חז"ל? חז"ל אומרים, לא יאמין, שבכל שנה ושנה יש מאבק, והפאור מנסה לעלות על גדותיו, וכשהפאור מנסה לעלות, משה עולה ומוריד את הפאור. פאור, משה, פאור, משה, פאור, משה. והוא בפנים. ולא ידע איש את קבורתו, כי פשוט הוא חי. אתה רוצה לדעת איפה הוא חי? שלום עליכם, מול בית פאור. יותר קל לזהות את בית פאור, אה? כי לא כתוב מול הפאור, אלא מול בית פאור. זה אגב כל כך מעניין. הפאור הוא פורץ הגבולות, אבל יש לו בית. בית פאור. מול בית פאור קבור משה. הפאור הוא הוא האנטיתזה של הכל, אבל נגיע אליו לאט לאט. אני אמרתי שכל זה יהיה בחצי דקה, כי רציתי להתחיל באברהם אבינו. אז נחזור אחורה. כדי להבין את עין רעה ואת רוח גבוהה ואת נפש רחבה, ואני חוזר, רק עין רעה, מההתחלה היינו אומרים זה לא טוב. ודרך אגב, למה זה לא טוב? כי אצלנו עין רעה, הכוונה היא עין הרע. שלא יהיה עין הרע. נדבר דוגרי. אחד בלילה מותר לדבר חופשי. ככה הבנו את המושג עין רע. עין הרע. זה לא המושג. עוד מעט נדבר עליו. זה לא המושג. ונפש רחבה, ורוח גבוהה, דווקא היו נתפסים לנו טוב. והעולם מתהפך. אז בואו נבין את זה דרך אברהם אבינו. שלושה דברים הללו הוא מתלמידיו של אברהם אבינו, עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה.